שינוי החקיקה והמחאה שפרצה בעקבותיהם, מתקפת הטרור של השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, שנת 2023 הייתה אחת השנים הסוערות שידעה מדינת ישראל. כיצד השפיעו אירועים אלה על הכלכלה והמשק, ומהם האתגרים המרכזיים לשנת 2024? פרק א' בדוח בנק ישראל שפורסם בסוף חודש מרץ, מציג לקורא מבט על על מצב הכלכלה הישראלית, נכון לסוף 2023. כתיבת הפרק הזה הייתה השנה מעניינת במיוחד, יאמרו תכף הכותבים. שלום לכם, אתם מאזינים לצד השלישי של המטבע, הפודקאסט של בנק ישראל. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של הבנק. היום נדבר עם כותבי פרק א' של דוח בנק ישראל, דוקטור יובל מזר ודוקטור גיא סגל, על הממצאים, על העבודה והכתיבה, ועל התובנות שלהם על מצב המשק במבט קדימה. שלום יובל, שלום גיא.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
השאלה הראשונה ליובל, בעצם פרק א' של הדוח נותן תמונת מצב לכלכלה הישראלית, איזה מין אוברוויו כזה. כשמסתכלים, אז מסתכלים קודם כל על נתוני צמיחה, נתוני חוב, נתוני גירעון. לא צריך כבר לומר ששנה דרמטית מאוד עברה עלינו. אנחנו יכולים לראות את זה בנתונים הבסיסיים של הכלכלה?
קודם כל, הצמיחה הייתה השנה 2%, זה אומר בעצם, הרמה של התוצר יחסית לשנה שעברה הייתה גבוהה ב2%. אבל אם מסתכלים על הצמיחה עצמה, כמה צמחנו כל רבעון בהשוואה לרבעון הקודם, בעצם כמעט לא צמחנו. אין ספק שהשנה הייתה בצל של שני אירועים מאוד מאוד גדולים. האירוע הראשון זה שינוי החקיקה, שהייתה להם השפעה גם כלכלית, ונדבר על זה עוד מעט, וגם חברתית, וכמובן האסון שנפל עלינו באוקטובר, עם המלחמה, עם המשמעות של המלחמה, על הכלכלה, על החברה, על הביטחון. אם מסתכלים על השינויי חקיקה שאפיינו את האווירה פה בשלושה הרבעונים הראשונים, ובטח בינואר, אנחנו לא רואים השפעה על הנתונים הריאליים בגדול. אנחנו לא רואים עלייה באבטלה, אנחנו לא רואים ירידה בצמיחה, אבל כן ראינו השפעה על נתונים של ההון, של שוק ההון. זאת אומרת, השקל פוחת בהשוואה למה שחשבנו שיכול להיות, בטח שמתבסס על הנסיקות בבורסה בארצות הברית וכן הלאה, היינו בעצם היפרדות של הבורסה שלנו מול הבורסה של ארצות הברית, אז הייתה השפעה של שינוי החקיקה, וגיא ירחיב על זה בהמשך, וגם ראינו שגיוסי ההון, שזה בעצם מה שאמור להוביל את הצמיחה בהייטק, הקטר של ההייטק, גיוסי ההון ירדו גם בהשוואה בינלאומית. ואחר כך כמובן הגיעה המלחמה, ששם התוצר בעצם ירד בכמעט 6% ברבעון האחרון, שזה המון.
אז בעצם המלחמה השפיעה גם בעוד איזשהו מובן, וזה פרמיית הסיכון של המשק.
שקפצה בצורה חדה, ואני חושב שגיל שזה הנגיד במסיבת עיתונאים, כאשר התמודדנו במלחמה בהתחלה, הדבר הראשון שהיה בשבת, המלחמה פרצה בשבת, אז הדבר הראשון שהיה מול העיניים של בנק ישראל, זה היה שלא יפרוץ משבר פיננסי בעצם. כי משבר פיננסי יש לו השלכות עוד יותר גדולות ממשבר שחווינו, כי אם השקל מתרסק והון בורח מפה, זה יכול לעשות אפקט דומינו הרבה יותר משמעותי. אז הדבר הראשון שהיה בראש מעיינו היה שלא יהיה פה משבר פיננסי.
הזדמנות להמליץ על הפרק שהקלטנו בנושא הזה, על התוכנית של 30 מיליארד דולר שעיצבה את שער החליפין של השקל. בואו נחזור רגע לעבר הרחוק, מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. איך הכלכלה הישראלית הגיעה? זאת אומרת, מה היה המצב הכלכלה הישראלית? הזכיר יובל את שינוי החקיקה. בתום שלושה רבעונים של 2023, איפה עמדנו בעצם?
למעשה ההתפתחות בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הייתה באמת מושפעת בעיקר מהמדיניות שננקטה לפני כן. זאת אומרת, המשק התאפיין בנחיתה רכה.
גיא, אנחנו מדברים על נחיתה רכה. במילים נכון. שלי, הניסיון להוריד את האינפלציה מבלי...
לפגוע יותר מדי בפעילות.
הכלכלית.
נכון, אהבתם. נכון.
Okay.
שיעור האינפלציה השנתי שעמד בתחילת השנה על 5.4%, התמתן במהלך השנה. עד ספטמבר הוא התמתן ל-3.8%, בסוף השנה הייתה עוד ירידה, ככה שבסוף השנה האינפלציה הסתכמה ב-3%. עכשיו, במקביל להתמתנות הזאת, שהיא הייתה תוצאה של מדיניות מוניטרית מרסנת, שהתחילה כבר בשנה הקודמת, הייתה גם צמיחה חיובית, אבל נמוכה מהקצב ארוך הטווח של המשק, שזה באמת מה שהיה האתגר המשמעותי שעמד לא רק לנגד קובעי המדיניות בישראל, אלא בכל העולם, יחד עם זה, המחאה, שינוי החקיקה והמחאה בעקבותיה, הם כן השפיעו על המשק, אבל זה בא לידי ביטוי בעיקר במשתנים הפיננסיים. לא כל כך במשתנים הריאליים, אלא במשתנים הפיננסיים. ובאמת ניתוח של התפתחות שער החליפין מראה שמסוף 2022, סביב מועד הבחירות, הפיחות נבע ברובו מהשפעה גוברת של גורמים מקומיים. וזה היה שונה מהפיחות שהיה במהלך מרבית 2022, שנבע מההתחזקות של הדולר בעולם.
אוקיי, אז נסביר כאן אולי בכמה מילים, הקשר שהיה בעצם בשנים הקודמות, בין שער השקל לבין מחירי המניות, מחירי הבורסה בארצות הברית, התנתק, כי אנחנו ראינו שהשקל עולה כשהבורסות בארצות הברית עולות, ולהפך, ב-2022 הבורסות בארצות הברית ירדו, וגם השקל נחלש. ב-2023 אנחנו רואים עליות בבורסות בארצות הברית, ושער השקל נחלש. זאת אומרת, יש פה איזשהו ניתוק
שלה. נכון, נכון. אנחנו ראינו את הניתוק הזה. הניתוק הזה התבטא, כמו שאמרת, גם בשוק המניות. המניות כאן ירדו, בוודאי בארבעת החודשים הראשונים של השנה, הם ירדו בשעה שבשער העולם הם עלו. הייתה את ההתנתקות הזאת של הדולר מההתפתחות של, לדוגמה, מדד הנאסדק בחול. ראינו גם שקצב ההתרחבות של מגזר ההייטק התמתן בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, מעבר למה שראינו בעולם. עכשיו, במקביל להתפתחויות שהיו פה עד המלחמה, אז גם גופים בינלאומיים, כמו קרן המטבע הבינלאומית והארגון ה-OECD, הזהירו מההשלכות הפוטנציאליות השליליות של התוכנית של שינוי החקיקה, ככל שאלה יפגעו, או שיש להם פוטנציאל לפגוע במוסדות השלטוניים, בעצמאות שלהם, באיכות שלהם. והם הצביעו על עלייה בסיכון להורדת דירוג האשראי, ובאפריל, אכן חברת מודיס הורידה את החזית דירוג האשראי של מדינת ישראל מחיובית ליציבה. יחד עם זאת, אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, צריך להדגיש שבנקודת הכניסה למלחמה, עדיין מדובר במשק ישראלי שהוא מודרני, מפותח, פתוח, הוא היה הרבה יותר חסון לדוגמה מאשר באירועים קודמים. יחס החוב לתוצר היה נמוך יחסית, הגרעון הציבורי היה נמוך, שיעור החיסכון הלאומי היה גבוה, שיעור האבטלה היה נמוך, והמשק היה בתעסוקה מלאה. וגם אליי יתרות המתח של ישראל היה בשיא של 40% תוצר, וכל המאפיינים האלה מעניקים למשק קריות ביטחון.
יובל, נחזור אליך, ודרך אגב, ראיתי שעשיתם השוואות למלחמות, לנתוני הפתיחה של המשק במלחמות קודמות, לא בסבבים, במלחמות כמו מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון השנייה. אז בעצם אנחנו מגיעים למלחמה הזאת מבחינת החוסן, אתה אומר, החוסן הכלכלי בנקודת פתיחה הכי טובה אולי שהייתה בהשוואה למלחמות קודמות, ואז בעצם נפתחת המלחמה, ואיפה אנחנו רואים את ההשפעות העיקריות של המלחמה?
יש רגע את נקודות החוסן, תעסוקה מלאה. זה משהו שאומר שבעצם אין אבטלה במשק, חוץ מאבטלה חיכוכית, טבעית וכן הלאה, אבל עדיין המלחמה הגיעה כרעם ביום בהיר, וזו מלחמה בהיקף שהרבה יותר גדול מהסבבים שהיו לנו קודמים, גם לזה יש לנו השפעות. וההשפעה הראשונה של המלחמה בעצם הייתה הסגירה של מערכת החינוך, ואם אתם זוכרים, בשבועיים, שלושה הראשונים, מערכת החינוך הייתה סגורה בכל הארץ. ולכן ההשפעה הראשונה של המלחמה, הראשונה הייתה שבעצם המשק כמעט נעצר. אנשים לא יצאו לעבוד. כמובן שמיד אחר כך, כאשר אנשים לא יוצאים לעבוד, כאשר אנשים מסתגרים בבית, כאשר אין חשק להוציא כסף, אז כמובן זה מתבטא בביקושים, וראינו ירידה חדה מאוד בצריכה הפרטית, ראינו ירידה בעצם בשימוש בכרטיסי אשראי, שזה ממש מיידי. אגב, זה יכול להיות עוד יותר גרוע, אם אנשים לא יכולו לעבוד מהבית, מרחוק. בעצם בשום מקום, הקורונה שגרמה לכך שאנשים כן יכלו לעבוד איכשהו מרחוק ולהפעיל את המערכות שלהם מרחוק, מתנה קצת את מה שיכול להיות. אבל עדיין, גם כשעובדים מרחוק, שיש ילדים בבית, זה לא כמו שעובדים מרחוק שאין ילדים בבית, והילדים היו בבית.
וכמובן שחייבים להזכיר את העובדה שמאות אלפי ישראלים בגילי העבודה היו בשירות מילואים. אנחנו מדברים על משהו כמו 4% מהמועסקים במשק שגויסו בעקבות השבעה באוקטובר, ובענפים מסוימים, לדוגמה הייטק, השיעור הזה היה אפילו גבוה יותר. אז בואו נדבר באמת על ענפים נוספים שנפגעו.
קודם כל, ענף הנדלן לא היה בשיא השנה, בין השאר בגלל השפעות של ייקור בעצם עלות האשראי, והריבית עלתה מאוד. העסקאות קצת דאחו השנה, אבל הוא התאושש ערב המלחמה. המלחמה קטעה את
התהליך הזה של ההתאוששות.
זה התהליך שיש בענף הנדלן, בין השאר כי 70 אלף פלסטינאים באישור שיכלו לעבוד פה, נמנע מהם היה סגר, ובעצם הפסיקו לה את זה. ואז ענף הנדלן נעצר מבחינת הבנייה, וגם מבחינת הביקושים. עכשיו, חלק מההשפעה של זה שבעצם מנעו מפלסטינים להגיע, זה צריך שתיגמר לכם לחשוב על תחליפים. הממשלה, אם היא לא רוצה להיות תלויה במלחמה כזאת או אחרת, היא רוצה לפתח פחות תלות במצב הביטחוני, ולכן היא חושבת על פתרונות ארוכי טווח, בין השאר זה לחשוב על עובדים זרים שיהיו פה בצורה פרמננטית. היתרון הגדול של פלסטינים, שהם עובדים וחוזרים, אבל אם אנחנו מביאים לפה כוח עבודה זול, מבחוץ, אנחנו צריכים לחשוב על איפה הם יגורו, והשלכות של... זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, והדברים האלה לוקחים זמן, וזה לא מהיום למחר, הפתרונות האלה. מצד שני, הראינו גם בתיבה אחרת בדוח, שאפשר לראות בזה הזדמנות להעלות את פריון העבודה בנדלן, כי עד עכשיו בענף הבינוי הסתמכו על כוח עבודה זול, וזה בין השאר גרם לכך שהפריון מאוד מאוד נמוך, ופרודוקטיביות מאוד נמוכה בענף הנדלן.
אז כאן הפניה קטנה לקרוא את התיבה בדוח שעוסקת בהטמעת חדשנות בענף הבנייה, כי איזשהו פתרון שיכול אולי לצמצם את ממדי הבעיה. עוד איזשהו סקטור שככה...
כן, אז אני אעבור לפי הסעיפים פה, אז יש פה את ה... הסתכלנו, היה מאוד מעניין שבחודש הראשון של אוקטובר, אפילו דאגנו, היינו גידול מאוד חד באבטלה של הערבים.
הערבים אזרחי ישראל.
לא בדיוק אבטלה, אלא נקרא לזה אי תעסוקה. אי תעסוקה, הם פשוט לא הגיעו לעבודה. ראינו שבעצם הגידול באי הגעה לעבודה היה יותר גדול בקרב הגברים, שהם ערבי ישראל, היה יותר גדול מאשר היהודים לא חרדים. הרבה יותר גדול. האבטלה שם עלתה לסדרי גודל הרבה יותר גבוהים מאשר אחרים. וחששנו שזה יכול להיות משהו פרמננטי וסלקטי וכן הלאה, ולא כצעקתה. בעצם מיד ראינו שכבר לקראת דצמבר הפער בין התעסוקה של הערבים לתעסוקה של יהודים חזרה פחות או יותר למה שהייתה ערב.
אתה אומר, הפער בתעסוקה של גברים ערבים ישראלים לעומת גברים יהודים.
כי המלחמה הזאת הייתה כל כך בשוק חדש, אז אנשים חששו, האינטראקציה הזאת בין ערבים וליהודים, הייתה חשש גם מבחינת ההיצע של הערבים להתקרב למקומות עם יהודים, וגם מבחינת היהודים להעסיק ערבים, אז זה השפיע מאוד על ערבים, אבל זה ברוך השם, לא חלחל הלאה, וראינו שבעצם התעסוקה חזרה. בין השאר, אחת הסיבות זה באמת שערבים, ערבי ישראל עובדים בבנייה, וראינו שענף הבנייה התחיל להתאושש לאחרונה. התיירות זה אחד הענפים שגם...
אולי הענף עם הפגיעה הכי גדולה.
קודם כל זה הענף הכי עם הפגיעה הכי גדולה. אף אחד לא בא לפה, לא מבחוץ, לא מבפנים, לא הולכים לצפון, לא הולכים... באיזשהו מקום אנחנו לא רואים את הפגיעה כמו ש...
בגלל הפינוי.
בגלל הפינוי, אבל אין ספק שזה ענף שגם הוא נפגע מאוד, וגם הצריכה של החבר'ה שפונו היא פחות מאשר של תיירות פנים ותיירות חוץ. וגם כשאחר כך שהמלחמה תעבור, לוקח לתיירות הרבה יותר זמן להתאושש.
גם צריך להבחין בין בתי מלון, שיחסית הסתדרו טוב, בתי מלון הגדולים קלטו מפונים על חשבון המדינה, לעומת זאת תיירות הצימרים בצפון, ששם אין בכלל מה לדבר.
ועכשיו עוד שני ענפים שנפגעו, זה ענף החקלאות. גם בגלל ש... בעיה ביטחונית, קשה מאוד לטפל בחקלאות בצפון ובדרום בזמן האיומים, וגם בגלל שחלק מהעובדים הזרים פשוט עזבו את הארץ, והענף נוסף שנפגע זה ענף התעשייה, ששם באמת מפעלים שהיו סמוכים לקווי העימות, בעצם הפעילות שלהם מאוד נעצרה.
אני גם רוצה להוסיף את הפגיעה המשמעותית שנבע מעצם זה שפינו פה אוכלוסיות שלמות, דבר שלא נעשה קודם, לא בצורה מאורגנת, לפחות על ידי המדינה, לא בסדר גודל כזה ולא לאורך זמן כזה. רק עכשיו, חצי שנה אחרי שהמלחמה פרצה, אנחנו מתחילים לראות שהמדינה מנסה להחזיר את האנשים.
מה הייתה המשמעות באמת של הפינוי הזה? איך זה השפיע ברמת המקרו?
קודם כל, יש לזה השפעה על החוסן הלאומי. לפחות בהתחלה, עומדנים דיברו על סדר גודל של 250,000 אנשים שפונו מהבתים שלהם. עכשיו, אנחנו מדברים על אנשים שפונו, זה בטווחים מאוד קרובים לקווי העימות, אבל יש הרבה מאוד אנשים שהם גרים קילומטר שניים משם, שהם לא פונו, לפחות לא באופן יזום. חלקם התפנו, מי שיכול לאפשר לעצמו להתפנות, התפנה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על סדר גודל מאוד מאוד משמעותי. וכמו שיובל ציין קודם, הפגיעה הייתה גם מצד היצע העבודה, אבל לא רק מבחינת היצע העבודה, זה משבש את כל החיים. גם כאן צריך להתייחס למה שעלה קודם לגבי ענף התיירות, שאומנם המלונות בארץ, חלק מהירידה כוזזה על ידי פינוי של התושבים הללו למלונות, אבל לא מדובר בו בתיירים, כן? זאת אומרת, הם לא משתמשים בכל הפסיליטיז של המלונות כמו תיירים רגילים. והדבר הזה כמובן משפיע לא רק על המפונים עצמם, אלא משפיע במידות שונות על כולם.
אוקיי. כן, יובל, אתה רוצה...
בקשר לפינוי של תושבים, הפרק השביעי בעצם זה פרק שעשה זום אין על אוכלוסייה המפונה, ודווקא ראינו שלפני המלחמה היה סוג של צמיחה במקומות האלה, ועדיין יש פערים בין המרכז לפריפריה, ובאמת אנחנו אומרים, אם כבר משקיעים במפונים, אפשר גם להשקיע בדברים יותר משמעותיים, ארוכי טווח, כמו שירותים ממשלתיים יותר טובים, רפואה, תרבות וכן הלאה, זה דברים שהזדמנות.
במסגרת השיקום של ה...
במסגרת השיקום, כן.
אז הזכרנו גיא בתחילת הפרק את התוכנית למחירת מתח, שעליה הכריז בנק ישראל בתשעה באוקטובר, ממש לפני פתיחת יום המסחר הראשון אחרי מתקפת הטרור. תוכנית שסייעה למתן את הפיחות בשקל, להרגיע את השווקים ולייצב אותם. היו גם צעדים נוספים שבנק ישראל יזם בעקבות פרוץ המלחמה, לא רק בתחום המדיניות המוניטרית ושער החליפין של השקל, אלא גם ממש לתמיכה בכלכלה הריאלית, נכון?
דיברנו שהייתה פגיעה ריאלית במשק, ובגלל הפגיעה בהכנסות של העסקים, בעיקר העסקים הקטנים ושל חלק ממשקי הבית, אז הפיקוח על הבנקים יזם בתחילת המלחמה מתווה לדחיית הלוואות לשלושה חודשים, ללא ריבית ועמלות לתושבים שהתגוררו במרחק של עד 30 קילומטר מרצועת עזה, למפונים, למשפחות ההרוגים ולמשרתי המילואים. דחייה דומה, תוך תשלום ריבית בשיעור המקורי של ההלוואה, אבל ללא עמלות, ניתנה לשאר התושבים של הארץ שהיו מעוניינים במתווה כזה, והמתווה הזה הוא ערך בסוף השנה בשלושה חודשים נוספים. בסופו של דבר, עד סוף 2023, ניתחו תשלומים של יותר מ-300,000 הלוואות, כ-30% מהן במסגרת המתווה לנפגעים הישירים.
אני אזכיר גם את התוכנית המוניטרית שנועדה להקל על תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים. זו בעצם תוכנית שאפשרה לבנקים לקבל הלוואות מבנק ישראל בריבית נמוכה, בתנאי שהכסף ישמש למתן הלוואות לעסקים קטנים וזעירים בריבית שלא תעלה בממוצע על ריבית הפריים. כלומר, ריבית בנק ישראל ועוד 1.5%. במסגרת התוכנית הזאת, שהייתה בהיקף של 10 מיליארד שקלים, אושרו הלוואות בהיקף של 6.4 מיליארד שקלים, כאשר 45% מהעסקים שניצלו את התוכנית היו בצפון ובדרום.
ככל שירדה ההסתברות להתרחבות של המלחמה לחזית בעצימות גבוהה גם בצפון, ועל רקע כל הפעולות האלה שנעשו, אז בסופו של דבר בדצמבר, השער הנומינלי האפקטיבי היה מעט נמוך מהרמה שלו ערב המלחמה.
כלומר, השקל חזר להיסחר ברמות שבהן הוא היה לפני המלחמה. התאוששות
נכון,
של השקל.
נכון, הייתה התאוששות, אפילו קצת פחות מזה. גם מחירי המניות שירדו בצורה מאוד משמעותית באוקטובר, התאוששו לקראת סוף השנה. ההוצאה בכרטיסי אשראי, שזה אינדיקטור לצריכה הפרטית, התאוששה וחזרה למגמה שהפיינה אותה לפני המלחמה. ושוק העבודה גילה איתנות. ועל רקע כל ההתפתחויות האלה, התרבות האינדיקטורים להתמתנות של המשך סביבת האינפלציה, ובגלל הפגיעה המשמעותית בפעילות ובתעסוקה, הוועדה המוניטרית החליטה להפחית את הריבית המוניטרית בראשון לראשון 2024 ב-0.25 נקודת אחוז, ל-4.5%.
זאת אומרת, על רקע איזושהי התייצבות של הפעילות
של
במשק.
של המצב הפיננסי בעצם.
איזושהי התאוששות של הפעילות.
החשש המרכזי בהתחלה היה היציבות הפיננסית, שזה יתגלגל ויגדיל את הפגיעה הריאלית, וכשהייתה איזושהי התאוששות בהיבט הזה, אז היה אפשר להתחיל לחשוב על ה... יום שאחרי במובן הכלכלי שלו.
עוד שאלה אחת קטנה, אנחנו אומרים, יש סימני התאוששות בהרבה מאוד סקטורים שהזכרת, ויש מקומות שעדיין יש סימנים מדהיגים. זאת אומרת, אנחנו רואים שבחול, אותם אגח של ממשלת ישראל שנסחרות בשוק המקומי, הריבית עליהם חזרה לרמות יותר נורמליות, שהיו כפי שהיו לפני המלחמה, בחול זה עדיין לא קרה, נכון? וגם ה-CDS, אותם חוזים שאתה קונה נגד פשיטת רגל של מדינה, עדיין לא חזור. זאת אומרת, אנחנו רואים איזשהו פער אולי בין המצב בישראל לבין פרמט הסיכון בחול.
אנחנו רואים פער, כי בכל זאת אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה. ומעבר למלחמה, יש פה גם גורמים אחרים שגם ביום שאחרי המלחמה יימשכו ומשפיעים על הדברים.
אני רוצה להגיש פה משהו מאוד מאוד חשוב. גיא דיבר על כל הפעילויות שבנק ישראל בעצם עשה לטובת הצרכנים עם הבנקים. הרבה פעמים יוצאים על בנק ישראל שהוא חובב יציבות על חשבון תחרות ושל הבנקים. עצם העובדה שבנק ישראל יכל להורות לבנקים, והבנקים היו חפצים לעזור לאזרחים בזמן המלחמה, זה בגלל קריות ביטחון שיש לבנקים האלה.
אתה מדבר, יובל, על היציבות של הבנקים שאפשרה להם לסייע לאוכלוסיות שנפגעו במלחמה, אבל קריות ביטחון היו לא רק לבנקים, אלא גם למדינה. אם למשל מסתכלים על עתודות מטבע החוץ הגדולות שבנק ישראל מנהל, או על יחס החוב הנמוך שהיה בתחילת המלחמה.
עכשיו, חשוב מאוד להבין את המשמעות של קריות הביטחון. זה טבעי שפורצת מלחמה שהגירעון עולה, גם הפעילות יורדת, אז ההכנסות יורדות, וגם כמובן עלות אדירה של מלחמה, שעד היום כבר הגיעה למעל, מעלות תקציבית של מעל 100 מיליארד שקלים, שזה בעצם 5% תוצר, שזה המון. אבל השווקים מקבלים את זה. מקבלים את זה כי הם יודעים שבזמן מלחמה הגירעון עולה. הדבר החשוב זה שלא פרץ משבר פיננסי. כי אם היה פורץ משבר פיננסי, לממן גירעון עם משבר פיננסי זה הרבה יותר קשה מאשר לממן גירעון כשהשווקים רואים שבעל הבית מתפקד. אותה יציבות מקרו-כלכלית שגרמה לכך שבעצם שער חליפין היה under control, הוא גם מה שאפשר לממשלה בסופו של דבר לממן את המלחמה הזאת, כי בסוף אתה צריך לממן את הגירעון, ומישהו מממן את הגירעון, ואתה, איך אתה מממן גירעון? אתה מממן גירעון על ידי זה שאתה מנפיק אגרות חוב.
שזה בעצם לקחת הלוואות.
ואף אחד לא היה מלווה למדינה שהיא לא מתפקדת, והסיסמוגרף הכי חשוב לתפקוד של מדינה זה שער חליפין. ובגלל זה זה היה ראש מעייניו של בנק ישראל לדאוג לשער חליפין, וכמובן המניות, כל העולם לא יכול לטעות. וברגע שהוא רואה שבנק ישראל מתפקד, ושער חליפין מתייצב, זה אומר שהעולם סומך לנו, אז אפשר בעצם להישיר מבט למלחמה, ולחשוב איך אנחנו מנהלים את המלחמה, בלי לחשוב איך אנחנו בעצם יותר מדי מנהלים את הגירעון.
אז האתגרים, גיא, מה אפשר לומר על המצב שאנחנו נמצאים בו כעת, שאנחנו עדיין במלחמה, ומסתכלים קדימה?
המלחמה הזאת חידדה כמה אתגרים שילוו אותנו בשנים הקרובות. אתגר משמעותי זה קודם כל השינוי בתפיסת הביטחון, שנובע ממה שקורה פה. ממה שעדיין קורה פה. זאת אומרת, השינוי בתפיסת הביטחון יביא ככל הנראה לגידול משמעותי, ארוך טווח של תקציב הביטחון והתקציבים שנלווים אליו. זה נכון שבמסגרת סיכומי התקציב ל-2024, כבר ניתנה למערכת הביטחון הרשאה להתחייבות בסדר גודל של 10 מיליארדי שקלים למשך 8 שנים עבור התעצמות, כצעד ביניים.
זאת אומרת, מגדילים את תקציב הביטחון ב10 מיליארד שקלים בשנה, וזה רק צעד ביניים, אתה אומר.
נכון, חשוב מאוד שתקום ועדה ציבורית מקצועית, שתגבש את הגודל הרצוי של התקציב, ולא רק את הגודל, אלא גם איך צריך להשתמש בו. זאת אומרת, רק להגדיל את התקציב זה לא יפתור את הבעיות, כמו שלצערנו אנחנו חווינו. עכשיו, חשוב לבחון גם את המשמעויות האזרחיות והכלכליות של ההגדלה של התקציב הביטחון. לדוגמה, תוספת הוצאה ביטחונית היא מחייבת הגדלה של מקורות ההכנסה של הממשלה, או פגיעה בהוצאה האזרחית בישראל, שהיא נמוכה בהשוואה בינלאומית.
שזה אומר בעצם שהאזרח יקבל פחות תמורה
בשירותים
על המיסים
שלו. נכון, כן. וזה גם יפגע בצמיחה של המשק. עכשיו, צריך גם להסתכל איך הדבר הזה ימומן. זאת אומרת, זה עלול לפגוע בכל מיני תוכניות שהן בצנרת ו... יקוצצו או יעוקבו, לדוגמה, קיצוץ תוכנית החומש של המגזר הערבי והאינטגרציה שלו עם המשק הישראלי. גם ההרחבה של תקופות השירות הסדיר מצמצמת ומעכבת יציאה של המשוחרים לשוק העבודה, וגם ההגדלה של מספרים מהמילואים פוגעת בצורה משמעותית בהיצע העבודה במגזר העסקי. עכשיו, על כל אלה גם נוספת עלייה אפשרית בפרימיית הסיכון של המשק בגלל השינוי הזה בתפיסת הביטחון. וכתוצאה מכך צפויה להיות התייקרות של המימון של הממשלה והמגזר העסקי. עכשיו, אם הגידול של הוצאות הביטחון לא ילווה בצעדים פיסקליים מקזזים, אז יש כאן עוד פעם סיכון משמעותי לצמיחה.
צעדים פיסקליים מקזזים, כלומר קיצוץ, למשל קיצוץ של תקציבים של משרדים אחרים, או העלאת מיסים.
נכון, זאת אומרת, זה, בכל מקרה אנחנו נמצאים במצב אחר, אין מה לעשות, ויש לזה מחירים. אבל צריך לחשוב על המחירים לצמצם את הנזק עד כמה שניתן. אנחנו כמובן מדברים על הכל מבחינה כלכלית, אנחנו לא מדברים על
ההיבטים
על ההיבטים האחרים.
אפרופו העלייה ב... תפיסת הביטחון, הדגיש את זה אתמול גם הנגיד במסיבת עיתונאים, ככל שהשוויון בנטל בעצם יהיה יותר גבוה, ככה העלות המשקית יותר נמוכה עכשיו. למה זה? כי אם קוראים לבן אדם, מנתקים אותו 10 ימים במקום עבודה, זה הרבה פחות גרוע, משם מנתקים אותו 20 יום, 30 יום ו-40 יום. ככל שיותר אנשים ייכנסו מתחת לאלונקה, אז גם העלות תהיה יותר נמוכה, וגם בסדיר, אני מדבר רק מבחינה כלכלית, העלות של סדיר היא הרבה יותר נמוכה מאשר העלות של מילואים. אז ככל שתרחיב את מעגל המשרתים, בעצם העלות המשקית הכלכלית תהיה הרבה הרבה יותר נמוכה, שזה אפרופו השוויון בנטל וכן הלאה. אבל זה ההתייחסות הכלכלית. והבעיות הארוכות טווח שבנק ישראל הקפיד להציג את זה בדוחות קודמים ובשנים קודמות, זה בעיות שהן לא הולכו לשום מקום. ולהפך, אפילו זה, הבעיות התחדדו, כי עכשיו נוסף עליהם עוד נטל מימוני. אנחנו מדברים על בעיות של פריון נמוך, אנחנו מדברים על בעיות של אי שוויון גבוה, על שיעור עוני גבוה. אנחנו מדינה שעם ריבוי טבעי, ברוך השם, הכי גבוה
במדינות המערביות, המפותחות, כן.
מפותחות, עם ריבוי טבעי של 2% בשנה. זה מצריך השקעה בתשתיות אדירה. השקעה בתשתיות עולה כסף. אנחנו בחסך, אתמול הראה, נגיד, אנחנו בחסך מאוד תשתיתי, מאוד נמוך. אנחנו צריכים לממן את הדברים האלה. המיומנויות שלנו, מיומנויות היסוד, שמתבטא בסוף, המיומנויות של העובדים, המיומנויות של העובדים, ראינו בסקר, הן נמוכות. בשביל להעלות את המיומנויות האלה, זה דברים שנרכשו עוד בבית ספר. צריך לשפר את מערכת החינוך. כל הדברים האלה...
לא הולכים לשום מקום ולהפך, אתה אומר.
לא הולכים לשום מקום ולהפך. העולם צועד קדימה, AI בחזית, לא מחכים לנו בשום מקום אחר בעולם, ומאוד חשוב שהתקציבים בשנים הבאות יהיו אך ורק או למטרות, שכמובן מטרות ביטחון, או למטרות של צמיחה בת קיימה, שמטפלת בבעיות היסוד של המשק.
תודה רבה, תודה רבה יובל.
תודה רבה, תודה רבה לגיא. אני רק אגיד שהיה מאוד מעניין ומאתגר לכתוב השנה את הדור, ולכתוב את הפרק שנה מאוד מאוד, 20 שנה אני שותף לכתיבה של דוחות בבנק ישראל, אני חושב שזאת הייתה השנה הכי מורכבת.
טוב, אני לא יכול להתחמק מעוד קלישה, אבל הכללה הסינית העתיקה של תחיה בזמנים מעניינים. למרות שאומרים שזה לא נכון, שזה לא כללה, אבל אנחנו מאחלים לעצמנו אולי שנה משעממת, אני חושב, קצת פחות מעניינת.
תכנה שנה וענייניה.
תודה רבה גם לך, גיא.
תודה.
עד כאן פרק נוסף בפודקאסט, הצד השלישי של המטבע. מקווים שנהנתם ושהחכמתם. מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ושאר יישומוני הסקטים. מומלץ להירשם או ללחוץ על אייקון הפעמון הקטן כדי שתוכלו לקבל התראות על פרקים חדשים. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של בנק ישראל. תודה ושלום.